כל מה שאנחנו הוא תוצאה של מה שחשבנו. התודעה היא הכל. אנו הופכים להיות מה שאנו חושבים.
תודעה פוגשת נשות עסקים עם מור טולדנו. הפודקאסט שמפגיש נשים עצמאיות עם העולם הפנימי העסקי שלהן. כאן נכיר כלים ייחודיים ושיטות עסקיות מגוונות, נשמע סיפורים עסקיים מרתקים ונדבר על שילוב עבודת רוח והתפתחות אישית עם היבטים עסקיים. כל מה שעסק צריך בשביל להצליח, בדרך המתאימה ביותר למובילה אותו, נמצא כאן. תודעה פוגשת נשות עסקים. מוזמנים ומוזמנות להצטרף לדרך.
ערב טוב, אלה.
אהלן.
את שומעת אותי?
כן, אני שומעת.
יופי, מה שלומך? ערב טוב, ברוכה הבאה.
תודה רבה, כיף להיות כאן.
אז אנחנו ברדיו חברתי הראשון. בפינה שנקראת תודעה פוגשת נשות עסקים, והמשמעות של הפינה הזאת היא בעצם לחזק נשים עצמאיות שיש להם כל מיני התלבטויות או מעברים בין שכירה לעצמאית, ולהביא סיפורים של השראה או של הצלחה בכל הרבדים שלה, מההצלחה הקטנה ביותר ועד ההצלחה הגדולה ביותר. אני מביאה לפה הרבה פעמים נשים עם שיטות מעניינות וכלים מעניינים, ותמיד תמיד את הסיפור האישי ש הוא גם איזשהו ככה מודל או משמעות, ויכול להיות ככה באמת איזה כלי טוב לאחרות. והערב יש לנו את אלה שלוי.
אנטליס, אלה שלוי אנטליס, כן, השם שלי מסובך, אבל קשה לשכוח אותו.
ממש. אז את יועצת ארגונית, ואת מובילת קהילת עצמאיות מהבטן.
נכון.
והשאלה הראשונה שתמיד אני פותחת איתה זה איך את רוצה להציג את עצמך. ובינתיים אני אסתדר.
אין בעיה. אני מציגה את עצמי, האמת שזה מאוד, אני מלמדת הצגה עצמית בין חלק מהדברים שאני עושה, וזה מאוד משתנה איך אני רוצה להציג את עצמי בכל מקום. אני חושבת שהיום פה אני רוצה להציג את עצמי גם כיועצת ארגונית, כמומחית במוטיבציה, מובילה שותפה בעצמאיות מהבטן עם חן ברשי, ובעיקר אישה של נשים, שזה משהו שהביא אותי באמת, מאוד שמחתי ככה שיצרתי איתי קשר לבוא לפה, כי כל העשייה שלי בשנים האחרונות היא בעצם מרוכזת סביב נשים והעצמה שלהן. העצמה נהייתה קצת מילה שחוקה, אבל העצמה ממש bottom up, מה שנקרא, כן, מהשטח, מהעשייה, לא רק במילים, אלא באמת בלתת את הכלים, בלתת את הידע ולהנגיש, אם אנחנו מדברות על עצמאיות ונשות עסקים, יזמיות אני אוהבת לקרוא להן, ממש מטרת הקהילה זה לתת את הכלים והידע ואת כל המעטפת שעצמאית צריכה בשביל לקחת את השלב הבא שלה. לא משנה מה הוא יהיה. זאת אומרת, לכל שלב של השלב הבא שלה.
אוקיי, מהמם. אז יש לנו קודם כל מלא דברים משותפים. וכמי שמאמינה מאוד בשיתופי פעולה נשים, אבל בכלל בשיתופי פעולה באופן עקרוני, אני מאוד אוהבת ומאוד תומכת בזה. אז היום אנחנו הולכות לדבר בגדול על מוטיבציה, ויש לך כלים ושיטה ממש טובה שיכולת לככה לפני. אבל שנייה קודם, אני תמיד מעניין אותי הסיפור האישי שלך, של כאילו, איך הגעת בכלל לעסוק במוטיבציה? זה אף פעם לא מקרי בעיניי. תמיד יש רצף של דברים שקורים, שמובילים לדבר עצמו. קודם כל, זה המומחיות שלך.
כן, אבל זה לא סתם המומחיות שלי, אני התגלגלתי אליה.
ברור.
כן, ככה זה, זה כאילו מגיע מבפנים ומתגלגלים לתוך זה, זה מין שילוב של הדברים תמיד. אני, האמת, הגעתי לתואר הראשון שלי בפסיכולוגיה ומינהל עסקים, אחרי שלקחתי שנה של הפסקה, אבא שלי רואה חשבון ואימא שלי פסיכולוגית, אז לא רציתי לעשות מה שהם עושים, לקחתי שנה הפסקה ועשיתי בדיוק את מה שהם, לקחתי את שני המקצועות ולמדתי אותם לתואר הראשון. ובמהלך התואר הראשון התחלתי לעסוק הרבה בקבלת החלטות בנושאים האלה, ראיתי שזה מאוד עניין אותי. זכיתי להתקבל לסמינר ניסיוני שהיה להם למיינדפולנס, שפתח לי את העולם הזה עוד הרבה לפני שהוא התפוצץ אצל בכל העולם ככה. הטיפול של מיינדפולנס להורדת לחצים, זה משהו שגם התחלתי לחקור כבר בתואר הראשון. וכשהגעתי לתואר השני, בהתנהגות ופיתוח ארגונים, זה משהו שהמשיך ללוות אותי כל הזמן, לא משנה איזה עבודה עשיתי, באיזה מקצוע זה עסק, במה זה הגיע, בסוף איכשהו תמיד זה הגיע לשמה. וכשראיתי את בן זוגי ואחי התאום מקימים סטארט-אפ בסלון של הבית שלנו, ואיך הם מקבלים החלטות, וכמה האישי והעסקי, הכל מעורבב ככה, והמוטיבציות שלהם לקבלת ההחלטה, זה ריתק אותי. ישבתי לשיחה עם אחד המרצים שלי שיעזור לי ככה לייעץ להם, וממקום שאמרתי, אני לא עושה תזה ומה פתאום, ואני רק רוצה לצאת מהאקדמיה ולהתחיל ככה לעבוד טיק טק, נולדה תזה שריתקה אותי על קבלת החלטות.
אגב, על מה היה הסטארט-אפ?
הסטארט-אפ היה בתחום הוולנס, היה להם, קראו לו פרקטיקס, מי שרוצה לחפש את זה, זה כבר לא פעיל היום. זה משקולת דמבל וקטלבל, שמהונדסת כמו מטריושקה כזה, כמו בובה שאחד בתוך השני, ואז דבר כזה, זה בעצם סט שלם של משקולות. כן, זה בסוף כמו 99% מהסטארט-אפים לא צלח אחרי כמה שנים. אבל בדרך לשם אני הגעתי למקום שלי בעצם, זה היה הדרך שלי למצוא את זה. כי מהשיחה עם אותו מרצה, הוא הפך להיות המנחה משנה שלי, ומצאתי עוד מנחה, כי למה פשוט אם אפשר מסובך.
ברור, תברי איתי במסובך.
לחלוטין, זה תמיד יותר מעניין ככה גם. ויצא שמלחקור סטארט-אפים משפחתיים, שזה הגעתי למסקנה שזה דוקטורט אולי, אבל לא תזה, הגעתי לצמצמתי וצמצמתי עם כל הצעת מחקר בעצם שבע במספר, מי שעבר את התהליך הזה יודע כמה זה דם, יזע ודמעות לעבור.
מה, בלצמצם?
לא, כי כתבתי הצעת מחקר, ואז הגעתי לשלב של המתודות. עכשיו, כבר גרתי במדריד, עברנו אחרי שסיימתי את השיעורים שלי מבחינת התואר השני, עברנו למדריד, לתואר שני של בן זוגי של סיוון, ואני המשכתי רק את התזה עם ילדה. שבת 10 חודשים, לקח לי 3 שנים לסיים את התזה. הדרך הייתה הדוקטורט, אבל בעצם עשיתי 2 מחקרים בתוך המחקר האחד, כי כל פעם הגעתי לשלב של הכלים, ושלחתי את זה למנחה שלי, והוא אמר, אחלה, אין איך לבדוק את זה, זה יותר מדי, כאילו חדשני מדי, סטארט-אפים, זה עולם שמאוד קשה למדוד, ועד ששחררתי את זה, לקחו לי כמה הצעות מחקר.
מה כל כך חשוב למדוד? כי הם מגוונים?
הם גם מגוונים, גם תחשבי שזה כמותני, זה לא איכותני. אני הגעתי ל-700 עסקים משפחתיים, כל סבב מחקר, זאת אומרת, ל-1400 עסקים משפחתיים שחקרתי. סטארט-אפים, לכו תמצאי אותם סטארט-אפים משפחתיים, או את זה בכלל, כאילו, להגיע לכמות שאת צריכה לתזה, זה היה בלתי ריאלי. לפחות לא ב-Lifetime, לדעתי. ומיקדתי את הנושא שהוא הביא אותי למקום שהוא עוד יותר מדויק היה בשבילי אפילו מהסטארט-אפים המשפחתיים, כי הנושא שחקרתי בסוף היה עד כמה הרשות לבחור מצד ההורים משפיעה על המחויבות לעשייה. בעסקים המשפחתיים, אבל זה תקף לכל עשייה. ואני חושבת בדיעבד כמה זה המשמעותי לי בתחילת האימהות שלי, ללמוד את הדבר הזה, לחקור את הנושא הזה, איזה תיקון עצום זה היה עבורי ברמה האישית גם. ולכן זה מין התגלגלות לתוך הייעוד שלי כזה. ובתזה פיתחתי שאלון, כי הבנו שאי אפשר למדוד את המחויבות של בני משפחה בעסקים, אז פיתחתי שאלון, ואחרי שפיתחתי את השאלון, בדקתי את השאלון, ואחרי 3 שנים יצא שאני מומחית במוטיבציה, שאני עסקתי בזה מכל הכיוונים של זה בערך, ואני מגיעה מעולם המוטיבציה של ה-Self-Determination Theory, תיאוריית המכוונות העצמית, בעצם איך אני מניעה את עצמי, איך אני מעודדת את עצמי, וזה גם מה שאני עושה מגיל 0. אני תמיד הייתי מוצאת את הדרך לעשות יותר, יותר כיף, יותר מהר, יותר מוצלח.
באמת, את זוכרת את עצמך כילדה?
תמיד.
מניעה את עצמך?
תמיד. קודם כל, מי לא מכיר את התחרות עם המיקרוגל?
לא יודעת על מה מדברת.
את לא מכירה את זה? כשנגיד את בתור ילדה. אני הייתי עושה, לפחות אני, לא יודעת, אני בתור ילדה.
ספרי לי איזה תחרות פספסתי.
הייתי נגיד שמה פיתה במיקרוגל, ואז את רוצה לראות כמה את מספיקה בדקה שיש לך.
לא מכירה את זה.
אז נגיד, זה אחלה.
יאמץ את זה.
זה אחלה מוטיבטור, באמת. תזמנו את עצמכם, אם זה אפילו, אני אוהבת לקרוא לזה חוק האוף, כשאני עובדת עם אפקטיבייז, הגישה שפיתחתי כדי לענוע מתוך המוטיבציה העצמית. זה המוטיבציה הפנימית. זה באמת להיות בתחרות עם עצמך כזה. נגיד, את עובדת מהבית, ואת צריכה להכין ארוחת צהריים, אז את שמה אוף, ואז יש לך 40 דקות שהוא בטוח, לא צריכה לעשות איתו כלום. ב-40 דקות האלה, תראי כמה את מספיקה לעשות, כמה שיותר.
אוף, אני יודעת כמה אני מספיקה, אני לפעמים לא מאמינה,
אבל
כמה אני מספיקה ב-40 דקות, ובגלל זה כשאומרים לי, גם אני הייתי מכורה להגיד, אני לא מספיקה, אני לא מספיקה, אני לא מספיקה, כן? עד לא מזמן. אז הבנתי כמה הזמן הוא גמיש כשמתחילים להתבונן עליו,
באמת.
ולתעל אותו.
כן. להתחיל לנהל אותו, לא לתת לו לנהל אותך, זה כן, זה קריטי. למרות שמה זה לנהל את הזמן? בואי, לנהל את הזמן זה הפיקציה הכי גדולה שיש לנו. הזמן לחלוטין מנהל אותי. לחלוטין, אני יכולה להשתמש בו יותר טוב, אני יכולה לייעל את השימוש באנרגיות שלי, אבל את הזמן, אני בהצלחה עם לנסות להגיד לזמן הזו זכורה. כאילו.
כן.
כזה. אבל נגיד, בתור ילדה, תמיד הייתי מחפשת, לא רק לי, גם לאורך התארים. יש לי אח תאום, כמו שאמרתי, ועשינו תארים במקביל. וכל תקופת בחינות, היה את השלב שהוא היה מתקשר אליי ואומר לי, אלה בואי, והייתי עוזרת לו נגיד לחלק את החומר ולהבין איך הוא מצליח ללמוד את הכל. אני הייתי עושה את זה לעצמי בצורה אפקטיבה, אז בעצם התחילה עוד לפני התיאור הראשון שלי, והתפתחה כל הזמן. וככל שלמדתי יותר דברים, פתאום מה שהיה אינטואיטיבי, פשוט קיבל את ההסבר שלו. ופתאום הבנתי, ומתוך ההבנה של הדברים שגם ככה היו בתוכי, בצורה מאוד טבעית, כאילו זה מאפשר לעשות להם מניפולציות.
כן.
ופתאום כשאת גם יודעת מה טבעי ואיך זה מרגיש וגם איך להשפיע על זה, אז זה נותן מין תנועה...
אני חושבת שזה כל תהליך תודעתי רגשי בעצם. זאת אומרת, עצם זה היכולת שלך להתבונן על מה שקורה. עצם היכולת שלך לזהות את החולשות ואת החוזקות. עצם היכולת שלך להיות רגע ברגע שאת תופסת אותו כמורכב או כבעייתי או כמאתגר, יש לך את היכולת גם כבר לשנות אותו באותו רגע.
בדיוק מודל אפרת כזה. כן? כשאת רואה את האירוע, את היכולה לשנות את הפרשנות, את הרגש ואת התגובה לחלוטין. אז המקום של לעסוק במוטיבציה, זה לא באמת היה משהו שיכולתי לעשות אחרת. זאת אומרת, יש לי חברות שאיתי כבר 20 שנה, זכיתי לשתי חברות שהן אחיות. ודיברתי עם אחת מהן לא מזמן בטלפון, היא גרה בניו יורק, את שומעת, היי מש, ותותח. ודיברנו על הנטייה שלי מגיל 0, היא מכירה אותי מגיל 12, אפשר לומר שזה די גיל 0, תמיד להיות בפתרון הבעיות. לא כאילו קרה משהו כזה, אוקיי, יאללה. נשנס מותניים כזה, נמצאת איך אנחנו יוצאות, ברמה שזה מעצבן לפעמים גם, שכאילו, וואי, תני את הפרגע, תני לי להיות בבאסה שלי, ואל תנסי כאילו לגרום לי לצאת מזה רגע.
שזה גם חשוב. שזה אגב, אנשים ממש לא מבינים.
זה גם חשוב לתת לזה את הרגע, והתפקיד של מיכל בחיים שלי זה ללמד אותי את השיעור הזה בחיים האלה, ולמדתי אותו ממנה ביג טיים, גם לדעת לעצור ולהתבונן, וזה גם חלק מעניין של מוטיבציה, של הריקאברי טיים שלנו, שהוא צריך בכל דבר. שזה סופר אקטואלי גם להיום.
ממש.
הזמן של לתת לדברים פשוט להיות.
נכון.
כזה.
נכון, בדיוק היום הייתה לי שיחה על זה מתאמנת, שהיא אמרה לי, וואי, אני מרגישה שאני כל הזמן מפחדת בתקופה האחרונה, ואני הססנית, ואני לא מצליחה להניע את עצמי, וזה וזה וזה, וכאילו היא אמרת לי, אני נכנסתי ללופ. עכשיו, גורם מספר אחד ללהיות בתוך הלופ, זה זה שאת מלכה את עצמך על זה שאת בתוך לופ.
לחלוטין.
אוקיי?
הרומינציה על הדבר הזה.
כן, הדבר הראשון שצריך רגע זה לתת את אותה הכרה, ופשוט להיות עם זה שאוקיי, you messed up now, כאילו, בסדר.
אפילו אם עוד לפני זה, נגיד, אני יש לי קטעים, אנחנו בקהילה שאני מובילה של עצמאות מהבטן, היינו עושות אירועים לפני הקורונה, תכף קבע לחזור לזה, ולפני כל אירוע גדול ממש, לא כאילו משהו קטן, אירועים שהיינו לפגשות אירועים גדולים, ולפני כל אירוע, ממש היום לפני כזה, אני נכנסת לדאון, מטורף, אני לא מצליחה לתפקד, זה משהו שכאילו משתלט עליי, אני פעם אחת נסעתי הבית אחרי, אמרה לי, אלה, עזבי הכל, לכי הביתה, את כאילו לא מתפקדת, עזבי, לכי. ביום של האירוע, האירוע בערב, אני ביום האירוע, כאילו, אין לי מי לדבר. הכל לא רואה, לא רואה. נסעתי, פניתי שמאלה ברמזור אדום, עמדתי, והתחלתי לנסוע כשהוא עדיין אדום, כאילו, בלי, מרוב שהייתי באוט מהאירוע שבערב, שכאילו אני...
מה זה חרדה?
אני לא יודעת מה זה, אבל אני לא כל כך צריכה לדעת, כי אני יכולה להתמודד עם זה בלי לדעת גם, כי יש לי את האנשים סביבי כזה, זאת אומרת, לא תמיד צריך לשבור את הראש ולהבין מה זה, מה זה, מה זה, לפעמים אפשר להגיד, זה, ולתת לזה לעבור, בלי לדעת מה זה גם, פשוט לתת לזה להיות.
או לעזר באנשים אחרים.
לכל אחד, אחד הדברים שבעולם המוטיבציה, אין אחד לכולם. לכל אחד, אפילו מה שיתאים לך בבוקר, לא בהכרח יתאים לך בצהריים.
ברור.
אז... אני יודעת שלי...
בטח כשאנחנו בתקופה של מחזור, הריון...
בכלל, אבל עזבי גם לגברים, אז בקרי החוץ את ההורמונליות, תכניסי פנימה רק את הרעב ואת העייפות, וזה כבר משהו...
אגב, יש באמת הבדל בין גברים לנשים בכל מה שקשור למוטיבציה?
יש, בטח. אני יכולה להגיד לך, נגיד, בעולמות של העסקים המשפחתיים, שהמוטיבציה של נשים, של בנות שנכנסות לעסק המשפחתי, היא מאוד ספציפית ושונה בדרך כלל מהמוטיבציה של גברים שנכנסים, בנים שנכנסים לעסק המשפחתי. עם אישה...
מי יותר? כאילו...
אין מי יותר או מי פחות. זה לא משנה מי יותר. אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים נשים ייכנסו לעסק המשפחתי מתוך מקום של אין ברירה, כזה. מוטיבציה שקוראים לזה מוטיבציה אימפרטיבית, שאומר, אין לי אלטרנטיבות, אני לא יודעת שום דבר אחר, אף אחד לא יתרשב בי באותה רמה, כמו במשפחה מבחינת
נוחות,
אימהות ותנאי תעסוקה, או הרבה פעמים יכול להיות התפקיד של הבת הוא דווקא לדאוג להורים, אז הבנים במשפחה קיבלו את הרשות לפרוס כנפיים ולעשות את שלהם, אבל הבנות, ובכוונה אני אומרת בנים ובנות, כי זה קורה בילדות, זה לא קורה בבגרות. הבנות היו בבית, וצופה מהן להישאר בבית, ואז הן נכנסות לעבוד בעסק המשפחתי.
כן.
לעומת זאת, גברים שנכנסו לעבוד בעסק המשפחתי, הרבה פעמים יכולים להיות כ-birthright כזה, כזכות שלי, אני הבכור. Mm-hmm. זה שלי, זה entitlement שאתה מגיע, שאתה כאילו כזה גישה אחרת בכלל לכל העבודה שלך. אז יש כאלה שאומרים, אני אהיה זה ששובר את המסורת, אני אאבד את כל ההון החברתי, זה יותר מחויבות חישובית קוראים לזה, חישובי הון חברתי, עלות תועלת על ההון החברתי.
וואי, זה כל כך סיים סיים, אז לבחירה של התאהבות, שתדעי לך.
זה בדרך כלל, זה המוטיבציות בחיים, היופי, שזה הכל מחובר. אז נגיד כשבאות אליי לתהליכים אישיים, אז אני תמיד אומרת, אנחנו לא נעבוד על משהו. אנחנו נבדוק בכלל איך המוטיבציה שלך בחיים. איך את ניגשת לדברים, איך דברים משפיעים עלייך, איך דברים מפעילים אותך, על איזה נקודות הן לוחצויות. גם אם זה יכול להיות בבית, וזה יכול לגלוש גם לעבודה, כי הרבה, רוב, מה זה, כל הפעמים, אני אגיד את זה בצורה כזאת, זה תמיד מחובר. הדברים שלמדנו בבית ובבית ספר, משפיעים עלינו בעבודה ובזוגיות.
לשיטתי גם החוויות של ההורים שלנו ושל הסבא וסבתא שלנו.
עוברים בלבורי גם כן. עוברים אלינו, ב-DNA שלנו הדברים האלה עוברים גם.
חד משמעית. תגידי, בדקת אי פעם מוטיבציה שושלתית?
לא. זה יכול להיות דוקטורט מעניין.
נכון.
האמת שהייתה לי מחשבה, יש לי כמה מחשבות לדוקטורט. אם אתה שומע, מנחה שלי, צפה פגיעה. אבל כן, זה תחום שמאוד מעניין להמשיך לחקור ולבדוק מה קורה איתו. אותי עניין תמיד, מה זה תמיד? עניין אותי, מעניין אותי לבחון איך המוטיבציות של העצמאיות ביציאה לעצמאות, זאת אומרת, המקום שאת בוחרת, כי אני בטוחה שגם את פגשת את זה, יש עצמאיות שזה כאילו, נגיד אני ידעתי מגיל אפס, ההורים שלי שניהם עצמאים, אפשר לקרוא לזה סוג של עסק משפחתי גם כן, והיה לי ברור כל החיים, מין ידיעה כזאת פנימית, שאני אהיה עצמאית, שאני לא אהיה CEO של חברה, אני אקים את החברה שאולי אני אהיה CEO שלה, אני גם, אבל כזה, ו... יש עצמאיות שיוצאות ממקום מאוד אחר לעצמאות, שממקום של
נכון.
נכנסתי להיריון ופיתרו אותי, או שהעבודה לא מתאימה לי, ואני לא רואה אפשרויות אחרות.
כן.
והיציאה הזאת, העמדה שממנה את יוצאת לעצמאות, גם אם המוטיבציות ישתנו בהמשך,
כן.
המוטיבציה הראשונית לבחירה הזאת היא סופר משמעותית על כל הדרך שלך.
באמת?
היא תשפיע על התוצאות שלך לאורך כל הדרך, גם כאילו 20 שנה אחר כך.
אני צריך לחשוב עליי, כאילו, אצלי...
עכשיו, אין פה טוב או לא טוב.
לא,
כן?
לא, זה מעניין כאילו באיזה אופן היא משפיעה על העתיד. אם אני הגעתי לעצמאות כי הבנתי מהר מאוד הסיבור, הקריירה הראשון שלי היה עיצוב פנים, אני עשיתי את זה 14 שנה, והבחירה להיות עצמאית, אני מגיעה מבית ששני ההורים שכירים, עבדו מאוד קשה, והבחירה להיות עצמאית זה היה כי די מהר הבנתי שאף אחד לא ייקח אותי כמעצבת פנים, ואף אחד לא ישלם לי את הכסף שאני רוצה להגיע אליו, אז כאילו כדאי שאני אתן לעצמי קיקסטארט.
אבל למה לא המשכת להיות מעצבת פנים? למה עשית את החלפת המקצוע?
אחרי 14 שנה. כי נמאס לי מהרבה מאוד דברים. זה עלה בי הרבה מאוד מועקות שלא ידעתי, לא היה לי את הכלים שיש לי אותם היום, נגיד.
כדי להתמודד איתם.
שזה מה שאני עושה היום. אני מלווה תהליכים בעיקר למעצבות ואדריכליות.
אני חושבת שזה פשוט הדרך שהיית צריכה לעבור כדי להגיע לזה. כאילו, אם, את יודעת, יש את המקום שאומר, אם את לא מכירה את הכאב, אז מאוד קשה לפתור אותו.
חד משמעית, אני ברור לי שזה הוביל לזה, כן? גם נהניתי לפרקים, לא שסבלתי, ועשיתי דברים מופלאים, אבל לא התנהלתי כאילו החוזקות שלי באימון, לא, הן היו החולשות שלי כמעצבת.
זה קטע כשאנחנו הולכות נגד החוזקות שלנו. כי גם אם יש לך את המוטיבציה הכי גבוהה בעולם, כאילו...
היה לי מוטיבציה, כאילו הייתי בטוחה שאני הולכת להיות פיליפ סטארק הבא, ברמה הזאת. הייתי חי בסיט, כאילו...
אבל זה לא בהכרח מוטיבציה, כי המוטיבציה שלנו זה סוג הדלק שיש לנו. זה כמו שתחשבי שאת רכב, ואת רוצה להגיע מיבנה לאילת, ואת צריכה לשים סוג דלק מסוים. עכשיו, איזה סוג דלק שתשימי, הוא יביא אותך למרחק מסוים, ברכב הזה, אוקיי? אם נלך עם האנלוגיה. אז אם אני לוקחת מוטיבציה שהיא הכי רצויה, המוטיבציה הפנימית, זה כאילו סוג דלק שיאפשר לאוטו שלך להגיע ל-140 קמ"ש בלי לשים לב אפילו.
מה זה מוטיבציה פנימית?
מוטיבציה פנימית, זה מילה גדולה,
למשמעות וייעוד?
רצון, חשק, הנאה, סיפוק, עניין. כשאת עושה משהו לשם העשייה שלו, שזה לא משנה לך אם תקבלי על זה כסף, או קרדיט, או מה יקרה אחר כך, את עושה את זה כי זה כיף. וזה המאפיין שמבחין במוטיבציה פנימית, למוטיבציה לידה שקרובה לזה, המוטיבציה ההזדהות, ההפנמתית, מה שנקרא, סליחה, יש לי פה שליפים, כי אני אף פעם לא זוכרת את השמות בעברית.
תודה, הכל טוב. המוח המצומצם שלי גם...
כן, לא, אני יכולה להגיד את זה באנגלית, אבל זה כאילו שמות שבאנגלית הם עוד יותר מפחידים וסותמים את המוח כזה. אז המוטיבציה הפנימית זה בעיקרון מה שכיף לי לעשות, מה שאני רוצה, מה שפאשן שלי מבפנים, שאני נמשכת אליו, גם את מרגישה את את המשיכה הזאת, אם אנחנו עושות דברים, קוראים לזה בפסיכולוגיה החיובית flow. התחושה שאת יכולה להוריד, להרים את הראש, עברו 3 שעות, לא קמת להתפנות, לא שתית, לא אחת, לא שמת לב, והיה לך כיף.
אגב, היא בהכרח, המוטיבציה הזאת היא בהכרח באה גם עם הצלחה? כאילו כלכלית, עם הצלחה...
תראי, הצלחה זה מעניין.
זה הרבה דברים, כן, אבל...
תהיה הצלחה לא בהכרח כלכלית, כן? זאת אומרת, יש הרבה משתנים שמתערבים פה. אבל תהיה תחושת הצלחה. בהחלט תחושת מסוגלות גבוהה, תהיה תחושת אוטונומיה שאני בחרתי בזה, אני עשיתי את זה, זה שלי, השייכות תהיה, זה יהיה קרוב לזהות העצמית שלי, זה יהיה משהו שהוא, שאני מגדירה את עצמי דרכו.
כן,
כזה. לעומת זאת, המוטיבציה הבאה, סליחה, בתור זה המוטיבציה ההפנמתית, ה-integrated, ה-integration בעצם עובד פה, שזה כבר כן קרוב לזהות שלי וזה חשוב לי, אבל זה לא כיף. זאת אומרת, אני לא עושה כי זה כיף, אני עושה כי אני מבינה את הערך, אני עושה כי זה מקדם אותי קדימה, אני עושה כי זה הולם למטרות האישיות שלי, כי זה משהו שהוא כן פנימי לי, אבל זה לא כיף לי. וזה ההבדל בין המוטיבציה הפנימית למוטיבציות החיצוניות, שזה כל סוגי המוטיבציות האחרות בעצם.
אגב, אתם מוזמנים לשאול אותנו בפייסבוק, כן. תוך כדי שידור, וגם אחריו אנחנו מבטיחות להמשיך לענות.
נכון, זה נושא שתמיד מעלה.
כן, אז אני מסתכלת ככה מדי פעם, מצצה על התגובות, ואתם...
אני הכי אשמח להקיא את המומחית כזה. בשמחה.
הנה, אוי, אוי, אוי. לא התכוונתי, כן.
ספיק לשמוע אותי פעם אחת. אז זו המוטיבציה השנייה בעצם בסדרת הרצויות, כי אין באמת רצויה, כן? כי מה זה רצויה? ברור שנרצה תמיד לפעול מהפנימית, אבל אי אפשר תמיד, כי יש משימות דרק גם במיוחד בעסק, כאילו למי כיף לעשות קבלות? למי זה כיף? למי כיף לשבת עכשיו ולעשות, לראות שלא פספס, שקל לשקל, לראות את זה? אז צריך למצוא את הדרך שזה יהיה כיף. אז יש כל מיני דרכים לעודד את המוטיבציה הפנימית, להגביר את המימד שלה, כי הסוגי מוטיבציות נמצאות במקביל.
כן.
וברגע שנגיד, הקטע המבאס נגיד, שאם אני עושה משהו ממוטיבציה פנימית, או ניקח את זה לעובדים שלנו, לילדים שלנו, שעושים משהו כי הם רוצים, ואז נציע להם משהו לעשות את זה במקום, נגיד, אל תערוך שולחן כי זה כיף, תערוך שולחן ואני אתן לך על זה משהו, מיד עברת אותו למוטיבציה הפנימית, והוא כבר לא יחזור למוטיבציה החיצונית, והוא לא יחזור למוטיבציה הפנימית.
אוי שיט.
כן.
אוי שיט.
זה מאוד קשה. למה זה לא יחזור? זה מאוד קשה. צריך לעבור תהליך של אינטרנליזציה, של הפנמת המוטיבציות. שוב,
לגבי כל אחד מהם בנפרד, זאת אומרת,
ספציפית.
אם אני רוצה, היום שכנעתי את הבן שלי להיכנס לבית, על ידי מרשמלו.
תשמעי, אני בגישה שאם זה עובד, זה עובד, ולא כל דבר בחיים צריך לרצות לעשות. יש גם דברים שאנחנו צריכות לעשות, ואם המרשמלו עוזר לו להיכנס למקלחת, ופותר לך את הבעיה, לכי על זה.
אבל אז זה אומר שתמיד הוא ירצה את המרשמלו?
לא, אם תעשי את זה כמה פעמים רצוף, כן, אם הוא יעשה את הקישור שזה רק ככה עובד, אבל יכול להיות שפעם הבאה, במקום מרשמלו, תתני לו מילה טובה, וזה כבר להתחיל את תהליך ההפנמה הזה, כי זה כבר לא מוצר, זה כבר מילה, זה כבר רגש, זה כבר מפעיל את התהליך, נגיד. תתני לו חיבוק, זה כבר תהליך הפנמה, גם כי זה מעורר רגש.
זה לא מספיק.
זה לא מספיק, אבל אפשר למצוא את הדרכים. בסוף, לילדים במיוחד, המבט הגאה של ההורה, זה כן. החיזוק הכי גדול.
נכון.
וזה משהו שגם אי אפשר לזייף. המבט הזה שיוצא לך מהעיניים.
יש ספר של אלי קאץ שמדבר בדיוק על, על הניצוץ הזה. אלי קאץ הוא חקר את הצד הבאי של ההורות, או האינטליגנציה הבאית יותר נכון. ספר מעולה, ממליצה.
לאץ, אני אחפש אותו. בקיצור, זה. עכשיו, המוטיבציות החיצוניות יותר, אנחנו כבר מכירות אותן גם על עצמנו, יש את ההזדהותית, ה-identified, כשזה משהו שהוא חשוב לי, אבל הוא לא מקדם מטרות אישיות. זה כאילו חשיבות אישית.
מה למשל?
למשל, וואו, דוגמה למוטיבציה, אני חושבת שמאל על האזור הזה של המוח, פשוט משהו הזדהותי שהוא חשוב לי, הוא חשוב נגיד לאיך תופסים אותי החוצה, חשוב לי להתלבש בצורה מסוימת, המוטיבציה שלי לבחור בגדים לאירוע זה כדי שמה שיחשבו עליי כזה. אוקיי? אז איך, מה אני עושה? זה לא כי זה חשוב לי, כי זה חשוב לי מה זה יעורר מבחוץ.
איך אני נתפסת.
בדיוק, משהו שהוא נגיד לסטטוס שלי, למעמד שלי, למעמד יותר באמת החוצה כבר, זה כבר מתחיל להיות, זה עדיין קצת פנימי, נגיד למוניטין שלי, כל דבר שהוא חשוב לנו, כן?
כן.
יש מישהי שאתה לא תעלה בלי פילטר של משהו, כי חשוב לה, את מבינה מה המוטיבציה שלה לעשייה הזאת.
כל פעם לעשות תפן ולהתאפר,
הזה שלא יתפסו אותה.
התדמיתית.
בדיוק.
אוקיי.
אז זה יכול לשבת כל פעם על מקומות אחרים, אבל זה כבר דברים שהם כן חשובים לי, אני לא רוצה לעשות אותם בשביל העשייה, הם לא מקדמים איזושהי מטרה אינהרנטית שלי, או איזה משהו שהוא פנימי לזהות שלי.
כן.
המוטיבציה היותר חיצונית דווקא כבר, היא introjected, היא אינטרוינטית, אומרים בעברית, זה משהו שהוא introjected, זה מופנם וזה מוקרן עליי, ואני מפנימה אותו פנימה, מה שנקרא.
אוקיי, תרגמי.
זה כשהאגו שלי מעורב, כשאני מפחדת שאני איפגע, שיצחקו עליי, אוקיי? כשאני נעה מתוך לחפש אישורים
מאיום,
כל הזמן.
כאילו, מאיום?
זה יותר לחפש את האישור, כי ההימנעות מעונש זה הבאה בתור כבר. פה
אוקיי.
זה יותר חיפוש הפרס. פה זה יותר, אני אהיה מאוד מאוד נחמדה, כדי שיחשבו שאני מאוד מאוד נחמדה. אני אהיה הבן אדם, את מכירה את זה שעושה המון המון רוח, ומאוד כזה, אבל את מרגישה שמשהו שם
מותש.
לא מחובר עד הסוף גם, כי זה משהו כזה שהוא לעשות רוח בשביל לעשות רוח.
כן.
אז זה כדי לעשות רוח כדי שלא יהיה לי שקט, שאני לא אעלם נגיד, אוקיי? האגו שלי מעורב פה. אז מה המוטיבציה שלי לבוא ולעזור לאחרים? לבוא ולתת את ההצעה שיש לי לתת? האם המוטיבציה שלי היא, אני רוצה לעזור למישהו? אני רוצה לתת מעצמי? או אני רוצה שישמעו אותי? אני רוצה שידעו כמה אני יודעת. זה משנה כל דבר בעשייה שלנו, את מבינה? אז כשאני בוחרת לצאת לעצמאות, ממקום
רגע, אז מה יותר חזק? שנייה, אני מתרוצה להתעכב על זה. מה המוטיבציה יותר חזקה?
המוטיבציה הפנימית, אליה תמיד נרצה לשאוף.
לא, בהקשר כאילו לאחרונה שאמרת, זאתי שמונעת
מפרס או מעונש?
לא, מרצון לעזור, או רצון לקבל הכרה.
אין יותר חזקה או פחות חזקה, אין כולן יכולות להיות חזקות, כן? זאת אומרת, זה סוגים שונים, ולכל אחד יש את העוצמות.
אוקיי.
השאלה מה יקרה, כשאני נותנת עצה מתוך מקום שבאמת רוצה לעזור, של המוטיבציה הפנימית לעזור לאחר, כל הסטנד פוינט שלי, כל העמדה שלי היא אחרת. אני אהיה בעמדת התקרבות אלייך. אוי, אני אחפש, כן, צריך לספור את זה. אני בעמדת התקרבות, כן. אני אחפש לשמוע אותך יותר. אני לא רק אדבר, אני קודם כל אשאל ואקשיב. ואני אשאל הרבה שאלות, וכל העשייה תהיה כבר אחרת.
כן.
כשאני באה לענות, לתת לך עצה, כי חשוב לי לעזור לאחרים, זה כבר לא לעזור לך, כן? זה כבר המחויבות ההפנמתית, שחשוב לי להתפס כעוזרת, אני תופסת את עצמי כמי שהיא עוזרת, ולכן כשצריך לעזור, אני אעזור. לא כי חשוב לי את, לא כי את חשובה לי פה.
כן.
חשוב לי אני שאני צריכה לעזור.
מה שאת אומרת בעצם שבעולם סוגי המוטיבציה, תכף נמשיך הלאה, אבל בעולם סוגי המוטיבציה אין שלילי וחיובי.
אין שלילי וחיובי, יש מתאים ולא מתאים, והאם זה מביא למה שאני רוצה. האם זה מוביל אותי לאן שאני רוצה להגיע, כי אין מה לעשות, מי שנכנסת לעשייה שלה ממוטיבציות חיצוניות יותר, אני קוראת להם מוטיבציות נמוכות יותר, כי הן נמוכות על הרצף.
כן.
אבל מוטיבציות החיצוניות יותר, הביצועים יהיו ממוצעים.
אני בעולמי, כאילו, בעולמי האימוני, נגיד, או תודעתי, אז אני אתרגם את זה לאיך שאני מסתכלת על זה. אני אומרת שתמיד מוטיבציה שמונעת מחוסר, תמיד תגיע לתקרת זכוכית מסוימת.
כן, זה יש לימיט.
כן, ואז זה יהפוך להיות חולשה, או עקב אכילס, או משהו שבגללו אתה
זה נקודת תסכול מאוד גדולה גם.
אבל היא יכולה לשרת להרבה מאוד זמן, עד סף מסוים.
כן.
בגלל שהגיע מאיזשהו חוסר. אז כן, זה מעניין.
לחלוטין. אנחנו תמיד גם
נגיד ילדים, אם אני אקח את זה, אתן דוגמה, למשל, יש הרבה מאוד מקרים של ילדים שגדלו בבתים שאין להם כלום, ועשו את המיליונים.
וזה הדרייב שלהם גם.
בדיוק, אז זה המוטיבציה.
זה הדלק, זה המוטיבציה שלהם, שהם הרגישו את החוסר, אבל הם לא מונעים מהחוסר, הם מונעים מהרצון ליש.
נכון.
הם מכווני יש, הם לא אומרים, יש את האלה שאומרים, אני לא אהיה אני.
או התדמיתי, שאני לא זוכרת את השם שלו.
או התדמיתי, שכן, זה ההזדהותי יותר.
שאני לעולם לא אהיה כמו הוריי, אני רוצה, אני לא אהיה מצב שלא
שיחסר לי. למה? השאלה המעצבנת הזאת, אז כששואלים אותה עם כוונה אמיתית לשמוע את התשובה, היא הופכת לשאלת המיליון דולר, מיליון הדולר שלנו. למה?
למה
אתה לא רוצה להיות כמו ההורים שלך?
כן.
אתה לא רוצה להיות כמו ההורים שלך כי הם התפסו כחלשים?
כי הם היו חלשים, כי לא יכולנו לשלם איזה...
אז זה נגיד, זה כן מקום יותר חיצוני, של הימנעות מהעונש, של המוטיבציה החיצונית, שאני אעשה את זה כדי לא לקבל את העונש ההוא. אבל אני לא אעשה את זה כדי להבטיח לילדים שלי את מה שאני תמיד רציתי. נגיד, שיש את מי שאומר, אני הצלחתי בגדול, כי אני הייתי צריך לקרוא את התחת ללימודים שלי, ואני רוצה שהילדים שלי יהיה להם רווחה. ואני אבנה את עצמי כדי להעביר את זה הלאה, כי אני רוצה לתת מעצמי החוצה, ומשהו שהוא נובע מתוכנו תמיד. משהו שהוא מגיע מהקישקה שלנו.
והצד השני זה אני אוכיח.
אני אוכיח לכולם שאני יכול, אני אראה שאני מצליח.
או סבלתי מהחוסר.
בדיוק, אני... מי שאין לו אז הוא לא נחשב.
אין לך איזה אחד מהפרמטרים פה, מוטיבציית כאב?
מוטיבציית כאב זה הוויסות החיצוני, זה ממש המוטיבציה החיצונית שלנו, שאני...
נכניסה לך פה מוסק.
לא, שזה ממש כזה, כן, אבל זה אני לא רוצה שיכאב לי, אני אלך ל... זה לא עליה, אני אלך למקלחת כדי לקבל את המרשמלו, אני אלך למקלחת כדי לא לקבל את העונש.
כן.
זה המוטיבציה הכי גרועה. הכי גרועה, זאת אומרת, ממש, מי שעושה את זה, זה הוא יפחד כל הזמן, זה מוטיבציית פחד אפילו, כן?
זה מה שתמיד אומרים ההורים שלנו, אני לא הייתי מעיזה לדבר לזה.
הכי אני שמחה בעולם, כשהילדים שלי, יש לי שניים, כשהם אומרים לי, את האמת בפנים, היום לקחתי את הבת שלי לקנות מתנה ליום הולדת של חברה, והיא מה זה התפתתה בחנות ובחרה, אנחנו בחרנו מתנות שוות בי כזה, יו, אני גם רוצה, כל כך שמחתי שהיא מרשה לעצמה לעמוד באמצע החנות ולהגיד לי את המשפט בצורה הכי קלריטי, הכי ברורה שיש.
אמא, את מעצבנת.
לא, ממש לא, את זה אומרת לי בבית, לא בחנות. לפחות.
כן.
היא אומרת לי, אמא, אני עומדת, אנחנו בוחרות מתנות שוות ואני מתגרה ואני רוצה גם, אני גם רוצה משהו. זה משפט שאני לא הרשיתי מרשה לעצמי כילדה להגיד. כי לא היה לי את הרשות לרצות משהו כשאנחנו קונים לחברה, ופתאום לשים את עצמי במרכז, וזה... אמרתי, יו, איזה כיף שהבת שלי כן מרשה לעצמה להרגיש את הרצון הלא ממומש. זה לא אומר שהיא תקבל משהו. וגם אמרתי לה באותו רגע, אופיר, תודה שאת משתפת אותי בזה. כאילו, איזה, כאילו, תודה שאת אמרת לי את זה, באמת, אני מבינה אותך. לא יקרה כרגע, אבל אני ממש יכולה להזדהות איתך על הדבר הזה. מי מאיתנו לא מרגיש את זה גם שהוא קונה משהו לאחר, ואתה גם רוצה לעצמך. אז אפשר לבחור, לתת, לא לתת, להגמיש, לא להגמיש, זה כבר עניין הורי שלם, אבל הרשות לדבר את זה ולחוות את זה, ולא להחביא ולהסתיר את זה, זה בדיוק המקום של המוטיבציות של להימנע מהעונש או לא. כי הכנות שלנו בחיים נשענת על זה. על האם אני מסוגלת להגיד את הרצונות שלי, לפעול, להשיג אותם, או שלא ייתנו לי לעשות את זה. או שאם אני אגיד שאני רוצה משהו, הרי מה זה מוטיבציה? זה רצון, זה דחף לעשות. זה לצאת לפעולה. כשאני מדברת על מוטיבציה פנימית, זה רצון לעשות משהו.
גם על השלילה זה נכון? זאת אומרת, מה זה חוסר מוטיבציה? זה חוסר
המוטיבציה.
רצון?
יש שם סוג השישי של המוטיבציה, בסוף הסקאלה זה המוטיבציה, זה כשאין רצון. כשאת... אין לך את ה... או שאת לא רואה ערך בעשייה, או שאת לא מרגישה שאת יכולה לעמוד בזה בכלל, שאין לך מסוגלות.
יש פחד.
כן, את לא מאמינה בעצמך, יש לך חוסר ביטחון. מסוגלות זה בדיוק האמונה שאני יכולה. שאני מסוגלת, כן? התחושה שאני יכולה לעשות, שאני יכולה להתמודד עם הכישלון, שאני יכולה כל דבר פה, שאני מסוגלת לעשות פה. אם אין לי מסוגלות, אני לא אפעל. זה בסיס למוטיבציה הפנימית. יש שלושה בסיסים, שזה לא רק בסיסים.
אם אין לי יכולת לראות את המסוגלות שלי.
אם אין לי תחושת מסוגלות. כן. יש שלושה צרכים, כן, פסיכולוגיים בסיסיים לכל אחד מאיתנו, בעולם המוטיבציה. כן, למאסלו, תשאלי, יש לו שבעה צרכים. אבל בעולם המוטיבציה ב-SDT, Self-Determination Theory, יש לנו שלושה צרכים פסיכולוגיים בסיסיים, שזה הצורך בשייכות. אנחנו צריכות וצריכים להיות שייכים. אנחנו צריכים להרגיש שייכים למשהו גדול יותר, למשפחה, להורים, אם זה בבסיס של הבסיס, לארגון שלנו אם אנחנו שכירות, לעשייה שלנו אם אנחנו עצמאיות, לקהילה מאוד חשוב, שייכות לקהילה, כן. פיזית, קונקרט, לא משנה, קהילה נותנת חוסן, אז זה השייכות. אוטונומיה, הצורך באוטונומיה, זה לבחור, יכולת הבחירה החופשית שאני בוחרת, אם אני פותחת את הפה, או אם אני סותמת את הפה. ואף אחד לא יאלץ אותי לדבר או לא לדבר. גם כשאין לי חופש בחירה, עדיין יכולה להיות לי אוטונומיה. אני עדיין יכולה לעורר תחושת אוטונומיה מזויפת גם, גם mm-hmm. בעצמי.
כן.
גם כשאין לי בחירה, ואני חייבת לעשות את המשימה הזאת עכשיו, כי אני חייבת לעשות את המשימה הזאת עכשיו,
כן.
אפשר לעבוד על עצמך ולעודד את האוטונומיה.
כן, ברור לי.
כי את יכולה לבחור איך,
mm-hmm.
או איפה, או למה.
כן.
כן, הבחירות האלה.
או מה את עושה בתוך מסגרת.
בדיוק, בתוך הדבר, זה האיך, כן. זה מה שאני אומרת, את האיך. Mm-hmm. אני צריכה לעשות את הדבר, אבל איך אני עושה? אני עושה אותו ככה, או שאני עושה אותו ככה? כן. או שאני הופכת אותו, או שאני מסובבת אותו, או איך אני עושה את זה.
Mm-hmm.
והצורך השלישי זה הצורך במסוגלות, שזה בכלל להאמין שיש לי טעם לנסות. אם אין לי מסוגלות, אני לא אתרח לנסות אפילו להתחיל.
נכון, זה אחד הדברים שכשאני הובלת על הנאות לפעולה, זאת אומרת להניע את עצמך לפעולה, אז אני, אחד הדברים שאני מנסה להבין עם הבן אדם שיושב מולי, זה אם הם רואים בכלל ערך בפעולה עצמה.
בדיוק, יש לזה חשיבות.
כן, אתם רואים איזה, נגיד הרבה פעמים זה בכתיבה, או פרסום כאילו אני עובדת עם עצמאיות, אז נגיד אם הן צריכות לפרסם את עצמם.
שיווק זה נקודה
כואבת. מאוד, אז כל הפרמטרים שדיברת עליהם עכשיו הם מאוד מאוד רלוונטיים. כי א', את יודעת, זה כמו, כאילו זה שתכתבי, נגיד, זה לא באמת יביא לך עכשיו את הלקוח. כאילו זה שתעלי נכון. פוסט, את לא רואה את הערך הישיר של זה.
אלה כן כאילו הלייקים או התגובות זה המדד שלך להצלחה נכון? כאילו, קונקרטית
נכון?
סופית.
נכון, ואז גם הן יכולות לאבד מאוד מהר את המוטיבציה, כי הן לא רואות את מה שהן מצפות
נכון.
לו.
יש, נכון, זה מאוד נכון, זה מאוד מעניין. דרך זה שאנחנו נשנה את המשקפיים שלנו על הדבר הזה, ואפילו באמת, גם את אומרת, קודם כל להבין מה זה ההצלחה בעיניי, זה שיח מאוד מהותי וחשוב, ובאמת כן. חופרים על זה מלא. על מה זה ההצלחה ואיך למדוד הצלחה ולראות הצלחה בכל דבר, זה חלק חשוב, ומסוגלות שלנו גם. אבל כן, המקום שאני לא לוותר גם, לא לוותר לעצמך מול הקושי, זה גם המוטיבציה שלנו. עד כמה היא נותנת לנו את היכולת סיבולת להמשיך ולהמשיך בעצמאות, זה כל כך חשוב.
מאוד. איך את באמת, רגע, יש עוד פרמטרים?
לא, זה שיש את ה... זה פתחתי פה משהו אחר, כי אמרת על החשיבות, שאת אומרת למצוא חשיבות.
אז אני רוצה עכשיו להמיר את זה לשיחה על מה עושים כשאין מוטיבציה.
זהו.
כי זה, בשביל זה כולם מקשיבים. כי כולם פה כרגע במצב...
די בצדק.
של חוסר מוטיבציה לאומי בעיני. כולל הממשלה שלנו,
תרימו אליי טלפון ואני אתן לכם מוטיבציה, זה משהו שקורה אחרי שמדברים איתי, יוצאים עם חשק ואנרגיה.
אגב, ניסית לחקור פוליטיקאים ומוטיבציה?
לא, לא הווייב שלי. הציעו לי גם ללכת עם מרב מיכאלי עכשיו, איזה מישהי בבחירות האחרונות אמרה לי, מה, איך את לא מתחברת למרב מיכאלי? זה לא, אני לא בפוליטיקה, פוליטיקה זה דיבורים, אני בעשייה, אני מעדיפה אשכרה לעשות את הדברים ולא לדבר על מלמעלה.
כן.
לשנות השטח ולתת לפוליטיקה להגיע אליי, מה שנקרא, to catch up אל הדברים שאני עושה. מה עושים כשאין מוטיבציה? אני ממש אשכרה פיתחתי על זה גישה שלמה, שהיא מאוד מלאה בכלים ואסטרטגיות, והכל מתאים למישהו אישי. עכשיו יש, כן, כמה דברים שאפשר כל אחת יכולה לעשות. את איך זה בא לידי ביטוי אצלך בחיים, מיליון וריאציות. קודם כל, כשאין מוטיבציה, תגבירו את כל אחת מהצרכים האלה שדיברתי עליהם עכשיו, אם זה להגביר את השייכות שלנו, בכל תחום חיים, כי הכל מחובר, אז זה מאוד יפה כזה. כי ברגע שאני אגביר את השייכות שלי בבית אפילו, ויותר ארגיש מחוברת בזוגיות, נגיד אשתף את הפרטנר או הפרטנרית שלי במה שאני עוברת, אז יהיה לי יותר תחושת שייכות בחיים, וזה כמו ממלא את המחסן הזה. ואז mm-hmm. זה ממלא לי את המצבור הדלק הזה הספציפי של המוטיבציה.
איך מגבירים שייכות?
את משתפת. דרך אחת זה לשתף. Mm-hmm. דרך שנייה זה לכתוב בקהילה, קהילות פייסבוק. זה כלי נהדר, mm-hmm. להעלות פוסט, לדבר את עצמך, לשתף את עצמך, לדבר עם חברה. להגביר שייכות זה יכול להיות גם דרך זה שאת מזכירה לעצמך למה בחרת בזה. Mm-hmm. ואז את מגדילה את השייכות של העשייה שלך לעצמך, את יותר מחברת אותה אלייך כזה, mm-hmm. כן, את מתחברת שוב. ואז יש כמה דברים שאת יכולה להזכיר לעצמך, גם למה זה חשוב לך, גם מה המשמעות של זה, שזה כבר לוקח אותנו לטווח זמן ארוך יותר, כי זה כן. האימפקט, מה שנקרא, זה ההשלכות של התוצאות שלנו, mm-hmm. כזה. זה המשמעות, כן, זה האורך זמן יותר, זה גם נותן לנו סיבולת. Mm-hmm. אפשר לחשוב למה זה מעניין אותי, אוקיי? איפה האתגר שלי בזה? אנחנו אוהבים אתגרים, הנפש שלנו אוהבת אתגר, צמיחה, התפתחות, זה מה שאנחנו עושות. למה זה מהנה לי? למה רציתי מלכתחילה? עד מקומות שמחברים את זה אליי שוב, את המקור. דרך הדבר השני שאפשר, אחרי שהגברנו את השייכות שלנו, בין אם זה לעשייה או בין אם זה בכלל בחיים, אז כבר יהיה לנו קל יותר. כזה, זה הרגיע את, את הכאב הקטן הזה וימלא לנו את המוטיבציה, את סל המוטיבציה. אם להגביר את המסוגלות, אז יש מיליון דרכים, אפשר לפרק לגורמים, יש כל מיני דרכים לפירוק לגורמים, לקחת את המשימה הגדולה, האמורפית, אם זה מודלים שאפשר לעבוד איתם כדי לפרק לגורמים, אני אוהבת את מודל העץ שאני פיתחתי אותו, לכן אני אוהבת לעבוד איתו, שמסתכל עלייך כעץ, וכל תחומי העשייה השונים שיוצאים ממך בעצם, הם הענפים שלך, ואז איזה תחומי עשייה יש לי, ולא רק בעבודה, אלא בכלל, ומה תתי הענפים שיוצאים מהם, ואז זה כבר מתחיל לחבר אותי למקום באמת שמפרק לי את הדברים ומראה לי כמה אני יכולה. כי פתאום זה לא משהו גדול, אני מתמקדת בדבר האחד רק, אני מסתכלת רק על זה עכשיו, אני פירקתי את הכל, אני מסתכלת רק על זה, ופתאום זה אפשרי. את המשימה הזאת אני יכולה, אני לא עושה את כל הדף נחיתה. אני עושה עכשיו רק את הראשי פרקים.
ממש ככה, אני מאוד מסכימה איתך. גם אני כאילו עוד פעם בשפה שלי, אז אני אומרת להם, בוא נוותר רגע על הדבר הגדול הזה.
כן, שחררי את זה. האברסט מתחיל בצעד.
בדיוק.
כזה.
בוא נשחרר את זה, כאילו, זה לא רלוונטי כרגע.
לא, בכלל שלא נגיע לשם.
כן, יש אופציה כזאת, יש אופציה כזאת לגמרי, כן, חד משמעית, ובואי נתחיל רק מזה, רק תניחי ראשי פרקים.
כן, מה, אפילו נגיד, זה הרבה קורה כשרוצים לבנות סדנה.
כן,
אז אני רוצה ולעשות ומלא וזה, רגע, 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 מה את רוצה שהם יצאו איתה בסדנה? בסוף, מה השורה האחת שאת רוצה שהם יגידו אחרי? תתחילי משם, אל תתחילי מהדבר הגדול. אחרי, הבנת מה את רוצה שהם יגידו אחרי, עכשיו אפשר להבין מה הדבר שאת עושה, בהתחלה כדי שזה יקרה, ובאמצע כדי שזה יקרה, ואחר כך כדי שזה יקרה, ולפרק את זה, וביסים קטנים, כאילו גם את הסנדוויץ' את לא דוחפת בבת אחת, את אוכלת ביס-ביס, וגם כזה. אז זה מגביר מסוגלות, נגיד. עוד דרך להגביר מסוגלות, יש מיליון דרכים, זה להיזכר בהצלחות עבר. ולחשוב ולחקור, לעשות לעצמך חקר מוכיר, או פיד פורוורד, לעשות תהליכים שלומדים את ההצלחות של עצמך.
כן.
לנסות לראות מה בעשייה הנוכחית יכול להיות, להתאים אותו לדברים שכבר עשית בעבר, ואת כן יודעת שהצלחת, להכניס מוכרות לסיטואציה. חוסר ודאות זה דבר שיש לכולנו בחיים בשנה האחרונה עוד יותר ועוד יותר, אז להכניס את הוודאות דווקא מגביר את המסוגלות.
אבל לא תמיד יש אופציה לוודאות.
לא תמיד יש אופציה, אבל אפשר לזייף, זה מה שאני מאוד אוהבת, אפשר לזייף ודאות, כי את החלקים שלי בסיטואציה אני יכולה לדעת על עצמי. אני יודעת שבאופן ודאי אני יושב פה הערב, אני יודעת שבאופן ודאי אנחנו נדבר, אני יכולה להתרכז בדברים שהם כן ודאים, כי בסוף השמש תזרח גם מחר. לא משנה מה יקרה באמצע, יש דברים קבועים, יש לנו את הרוטינות ששומרות עלינו תוך כדי.
כן.
ואם אין, אז תייצרו, בהחלט.
אז כאילו, זה חשוב, זאת אומרת, זה לייצר את הרוטינה.
כן, בהחלט. לייצר רוטינות קטנות אפילו, אני... חלק מאפקטיבה זה שיטת העוגנים. זה חמישה סוגים של אירועים ביומן שצריך שיהיו כדי לשמור על האיזון, לשמור על, על כל התהליך בעצם כשאנחנו משתמשות באנרגיה, זה כמו שריר כזה, באנרגיה שלנו אנחנו מוציאות אותה, צריך לצבור אותה מחדש, קצת מנוחה, הזנה, התחזקות, ואז אפשר להשתמש שוב.
עוגנים, את מתכוונת לדברים שהם קבועים בחיים שלנו?
קבועים, ממש, יש לנו את העוגן של זמן אוויר. שזה זמן מאוד חשוב, זה זמן לקחת אוויר. זה תדמיינו שחיינים שמנסים לנצח באולימפיאדה בלי לנשום את המקצה של השחייה. הם לא יצליחו. אז אצלי נגיד זה יוגה, זה יכול להיות מוזיקה, זה יכול להיות ריקוד עם בסלון, זה יכול להיות כל דבר שנותן לך אוויר. תכניסו את זה קבוע ליומן, שבוע, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע לפחות, ולאורך היום לתפוס את הבועות המזדמנות של שממלאות אותנו. כן, זה יכול להיות גם שיר טוב ברדיו שאת תפסת ואת נשארת לשמוע עד הסוף באוטו.
כן.
כזה. קטן, דברים קטנים.
זה גם יכולה להיות 10 דקות מדיטציה.
לחלוטין, אני מאוד אוהבת, זה דבר שאני אוהבת לעשות עם זמן עיבוד, אני קוראת לזה, זמן עיבוד באלף. להכניס זמן עיבוד ליומן. אם יש לך פגישה בתל אביב, קחי 40 דקות זמן חנייה, זה יהיה זמן עיבוד, זמן שהולך לעיבוד. ואז אם את צריכה אותו, אז את לא נכנסת ללחץ, ואם לא, היא צריכה אותו, הרווחת זמן אוויר, ואת יכולה לעשות מדיטציה באוטו 10 דקות, כי מצאת חנייה מהר. והרווחת זמן, זאת הדרך היחידה להרוויח זמן.
נכון.
לתכנן עוד שהוא ילך לאיבוד.
יש עוד דרך, את יודעת מה?
מה?
חכות בדואר.
זה כן, זה זמן איבוד, זה זמן איבוד כזה, זה זמן שאני עכשיו עומדת בדואר, מה אני יכולה לעשות? אז תעבדי מהנייד ותצפי אותו למשרד השני שלך, ותספיקי עוד כמה משימות מהדרך כזה, על הדרך.
בדיוק היום אמרת לחברה שחיכינו לילדים בגן, עד שהם יזוזו, הקבוצה של החבר'ה בני ארבע האלה, ועד שהם יזוזו מפה, החבר'ה בני ארבע האלה. אני יודעת, יודעת מה, יש משהו שנורא מתסכל אותי, זה לחכות.
לחכות, אני שונאת לחכות. כן, אני גם לא אוהבת את זה. לחכות למישהו, אני לא אוהבת לחכות למישהו גם.
נכון, אבל הנה מוטיבציה, בעצם את מציעה פה.
תמצאי את הזמן, תמלאי את הזמן, אל תחכי, תהפכי את הזמן הזה, מזמן שהוא אבוד.
זה בואי את ההמתנה. תמלאי במשהו.
בדיוק, תנצלי את זה למשהו שהוא עושה לך טוב. אפילו אם זה לא זמן יצירה של עבודה.
כן, לא משנה.
זמן יצירה זה עוגן השלישי, זה זמן שהוא אשכרה לעשות. שאני יצרנית, אני פרודוקטיבית. זה לא משנה אם זה בבית, בעבודה, אני יוצרת.
כן.
אז את לא חייבת להיות כל הזמן ביצירה. את יכולה גם לקחת זמן עיבוד שהרווחת ולעשות אותו זמן שקט. שזה ממש נגיד המדיטציה, שאת בלי כלום. שזה זמן שהוא מוריד מסכים, הוא מרגיע את הגוף. סופר חשוב לקוגניציה שלנו, למוח שלנו, להיות באפס גירויים קצת, ולא שינה. כי גם בשינה יש לו גירויים, אנחנו חולמות ממש לעשות מדיטציה, לעשות הליכה על הים, לשבת בשקט ולהסתכל על העלים בפארק, שזה סוג של מדיטציה, כל הדברים האלה בעצם.
כן, אצלי לפעמים זה קורה באופן אוטומטי, אני קולטת שאני בוהה במשהו.
אוי, זה כיף לך.
כן, ברגעים קסומים.
שאלנו בקהילה פעם מה הדברים שככה של רגילים שמרגיעים כזה, זה שיש משהו מהילדים, ומי שאמרה שהבהייה, שהיא הייתה רוצה לבהות יותר, לחזור לבהות, שילדים שלה עושים את זה, וכמה זה חשוב לבהות.
כן.
וזה באמת הרגל מעולה. אני לא מספיק בוהה.
זה כמו, יש, אני לא זוכרת איזה מין, מי מהמדריכות הורים שאמרה את זה, זכרו לי, אבל יש זמן קסום שילד משחק, כשילדים משחקים, והם כאילו שקועים בתוך הדבר עצמו, זה כאילו זהב טהור.
זה פלו, זה פלו.
זה הלא לגעת.
ממש, זה פלו, אל תפריעו להם, הם בזון שלהם.
זה הבעיה הזאת.
כן, זה בעיה, זה הרצף שהאזורים אחרים במוח עוברים. ג'ו דיספנזה מדבר על זה הרבה, אם לא מכירה אותו, את מבין אותו מאוד, הוא מדבר על הקוגניציה שלנו ואיך המוח שלנו עומד לדפוסים שעובדים באוטומט, ומה קורה כשאנחנו נכנסים לדפוסים של הבהייה, של התדרים האלה, של המוח, של עבודה אחרת. שזה מאוד כיף, כן, זה כיף להיות שם. והזמן האחרון שאני שמה ביומן, אמרנו זמן שקט, זמן עיבוד, זמן עיבוד בעין, זה הזמן האחרון, שזה זמן גם כן מאוד חשוב, הפרוסס. אם זה ברמה העסקית, לעשות ניתוח שנתי, זה זמן עיבוד. אם זה ברמה האישית, עברתי משהו. עברנו מלחמה.
כן.
קחו זמן עיבוד.
וואו, תקשיבי, אחת השיחות הכי משמעותיות שכרגע קורות עם המתאמנות שלי זה שהם אמרו, אני לא מוכנה ליום ראשון שכאילו חוזרים, אני כאילו, אני לא, אני בהיסטר, אני לא מוכנה. כאילו זאת השיחה.
כן, למה הן לא מוכנות? מה?
כי כאילו לא היה להם את הזמן עיבוד.
את הזמן עיבוד. אז אני נגיד לקחתי אותו בסוף שבוע. אני היה לי את השכל ואת הידע ואת האינטואיציה גם. פשוט זרקתי את הילדים שלי על ההורים שלי, הם גרושים, אז אחד קיבל שישי, אחד קיבל שבת, וחתכתי ימינה חזק. אמרתי לבן הזוג שלי, אני לא יכולה להיות איתם היום.
כן.
פשוט לא יכולה. וזהו.
אז אני הצעתי להם שאם הם יכולות, אז לפחות ראשון בבוקר שיעשו חצי יום.
לקחת זמן, אני זוכרת אחד אחרי אחד הסגרים שעברנו.
כן. שאגב, אני לא יודעת אם את שמה לב לזה, אבל באמת, כאילו יש איזה אפטר שוק אחרי כל השנה הזאת, פיזית.
כן, כן, זה הכל נחבב פיזית.
זה מטורף, כאילו, כל אחד או מאושפז, או זה, או...
לא, כמו תשימי לב, היה באמת ביום ראשון שחזרנו לשגרה, כביכול, סו קולד, פתאום היו הרבה עם כאבי גרון.
מלא.
מלא בפיד, בסטורי של כולן, כאבי גרון, וירוסים, שיצאו זה. הגוף סוחב את זה, אנחנו דיברנו על זה קודם, כשישבנו למטה, לפני שעלינו, שהגוף סוחב את הדברים האלה איתנו, כל הזמן, כל הזמן, לכל מקום, זה משאיר חותם.
נכון.
ולכן גם עוד יותר חשוב לעשות את זה.
את העיבוד הזה.
את הזמן עיבוד, את זמן שקט, זמן שקט, כשאת שוכבת על הרצפה, או יושבת על הרצפה ועושה מדיטציה, הגוף פורק מתחים לאדמה, כמו הערקה. קוראים לזה גראונדינג. ילדים עושים את זה באופן טבעי גם כן.
כן.
שהם נשכבים על משהו ונותנים לעולם להחזיק אותם.
כן.
ואז התדרים ממש, האנרגיה החשמלית של הגוף, שמפעילה את הגוף שלנו, שהוא במוליכות גבוהה, רואים שאחרי שנגיד מחבקים עץ, אז המוליכות של האור, כל האנרגיה בגוף יורדת.
באמת?
הגוף נרגע.
זה לא ידעתי.
כן, זה קטע מטורף.
אני מסתכלת על האחיינים שלי בחמודים האלה, בבריכה, שהם כאילו, אתה בעי, וזה וזה וזה, ואז כולם, וזה קיבוץ, בקיבוץ יש איזה מין הרגל כזה בבריכה, להישכב על הרצפה להתייבש. וזה זה.
זה זה, זה להתחבר לעולם, לממש, לחומר שאנחנו חלק ממנו.
כן.
אנחנו מחוברים לזה באמת, זאת אומרת, זה לא...
ודעתי שזה קורה גם עם עצים.
זה קורה עם עצים, זה קורה עם חול, כשאת הולכת יחפה בחול, מרגישה את הים, זה הצורך להתחבר לקרקע. עכשיו, זה חשוב לעשות את זה. מאוד, יור, איך נגמר הזמן?
יש לנו ממש שתי דקות.
ממש שתי דקות. והדבר השלישי, אנחנו רוצים לדבר על אמרנו על מסוגלות, אמרנו על שייכות, על אוטונומיה. שאוטונומיה זה גם קריטי, כי איך את יכולה לעודד את האוטונומיה שלך, כשאין לך בחירה, כשאת חייבת לעשות משהו, אז אמרנו, מעבר לאיך לעשות, להתחבר ללמה אני עושה את זה, זה ממש גם לבחור, לבראות איפה את כן יכולה לבחור. אז גם אם אני, וזה נראה, זה יכול להישמע טיפשי וקטן, אבל זה גדול מאוד, לבחור מקום. אל תבחרי מה את עושה, אם את לא יכולה לבחור מה את עושה, ואת לא יכולה לבחור איך את עושה אותו, תבחרי איפה את עושה אותו. תבחרי מתי את עושה אותו.
נהי לי דוגמה למשל.
לכי לעבוד מהגינה. נמאס לך, את יושבת בבית, את צריכה לעשות משימה סיזיפית שלא מתחשק לך לעשות, קחי את עצמך ותעבדי מהמרפסת, תעבדי מהגינה.
אני אומרת את אותו
דבר. צי החוצה, תעבדי מבית קפה.
אצלי, אני אומרת להם, את תזיזי פיזית את עצמך, משהו במנוע המוטיבציה זוז והשתנה.
זה משנה מקום, משנה מזל כזה.
וגם אם תשימו לב ותתחילו להתבונן על עצמכם, אתם תראו שיש נקודות ואזורים בבית או במרחב עבודה שלכם, ששם אתם לא יכולים לעשות משהו מסוים.
נכון.
נגיד, אני זוכרת איפה אני יודעת לעשות את שיחות המחירה שלי.
איפה?
איפה עובד לי ואיפה לא עובד לי. אין לי מוטיבציה במקומות מסוימים, אני יודעת איפה הם.
אז זה טוב שאת יודעת, וכמו שאמרת, לא תמיד צריך להבין למה. לפעמים עצם זה שאת יודעת מה כן ומה לא עובד, אני כשאני באוט כזה, אני יודעת שחן אומרת לי צ'ק אוט זה, סיוון אומר לי גם, אני שבי במרפסת, אני מטפל בדברים שצריך לטפל, את באוט, זוזי, את רק עושה נזק, הכל נופל לך מהידיים, את קוראת את הכל, את זוזי לכי כזה. אז אם לא טוב לך, איפה שאת נמצאת, קומי, זוזי, לכי.
נכון.
ותמיד יש לנו מקומות של בחירה, תמיד, כי את תמיד יכולה גם לבחור לא.
ברור.
עכשיו, את יכולה לבחור לא לעשות. זה סוד כזה שכאילו לא מגלים לנו. יהיו לזה השלכות, את תצטרכי להתמודד איתן, אבל את יכולה לבחור גם לא לעשות.
וגם קוראים קסמים בלא לעשות.
נכון.
קוראים פתאום איזה ניסים של מוטיבציה.
נכון, קוראים פתאום...
פתאום מניעים את עצמך הפעולה.
פתאום קורה למשהו אחרי שמה טוב, אני לא עושה את זה, אבל כן מתחשק לי את זה.
משהו, כן. ואז יש איזה תפניות מעניינות, יש גילויים מעניינים.
ממש, פתאום מגיע טלפון הנכון, בדיוק בזמן הנכון, שפותח לך את זה, והשותפות הבאה שלך הגיעה, והנה עשית מיליונים כזה.
בדיוק.
זה המקומות האלה, צריך להקשיב לזה, להקשיב לזה טוב. ולסיום אני אגלה לכן שהמוטיבציה נמצאת בבטן, בתחושות שלנו בבטן. אנחנו מרגישות את זה שמה, כשאנחנו נעות מפחד, כשאנחנו נעות מרצון להרוויח איזה משהו שהוא מאוד חיצוני לנו, איזה פרסטיג' כזה שהוא שופוני, אנחנו מרגישות את זה בבטן שלנו. אז תקשיבו לבטן שלכם, זה לא סתם.
וואו, תקשיבי, למדתי מלא, חיזקת עוד מלא דברים גם. משפט לסיום? קודם כל, רגע, אתם יכולים להמשיך לעקוב אחרי אלה, בעצמאיות מהבטן.
בעצמאיות מהבטן, יש לנו גם באונליין, באתר אינטרנט, מהבטן, O-R-G-I-L, כמו שזה נשמע, הכל נמצא שם, זה גם קבוצת פייסבוק, וגם אני באינסטגרם, בפייסבוק, בלינקדין, אני עכשיו גם נכנסתי לקלאב האוס, עוד לא הבנתי מה עושים שם, אבל אנחנו נבין.
דיברתי כרגע בסינית.
יש איזה מקום כזה, עוד לא הבנתי אותו.
לא, אני לא רוצה עוד אפליקציה לטפל.
אני חושבת שאני איתך.
אבל משפט לסיום.
משפט לסיום. כשאת יודעת מה, מתי ואיך, פשוט לעשות.
מהמם. אז תודה רבה לך.
תודה רבה.
ואתם באמת באמת מוזמנות לשאול אותנו ואותי, את אלה.
כן.
כמה שאתם רוצות בתוך הפייסבוק, גם עוד יומיים זה סבבה.
מבטיחה לענות.
כן, גם אני. ואותי אחריי אתם יכולים לעקוב בקהילה שלי, שנקראת תודה פוגשת נשות עסקים. אנחנו נתראה פה בחמישי בעוד שבועיים בשידור נוסף. וזהו.
היה ממש כיף.
גם לי. אז תודה רבה.
כיף גדול. שיהיה אחלה לילה.
לילה טוב.
ביי.
תודעה פוגשת נשות עסקים עם מור טולדנו.